ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חברים יקרים, אני היום מבקש לדון איתכם על סוגיה מרכזית שיצאנו לדון עליה בכל מיני וריאציות. הסוגיה היא, אני חושב שאני במהלך לימודי אני רואה את זה יותר איתכם, לבד, אני רואה את זה יותר ויותר, שהציר המרכזי של כל ההתנהלות של ההיסטוריה האנושית הוא מאבק בין האדם שמבקש, כבר אתם יודעים מה אני הולך להגיד, חס ושלום להיות אלוהים, אנחנו אומרים אלוהים עם ה' כי זה לשון חול, שזה עיוות התפקיד, לבין התפקיד להיות אדם אלוקי. אני רוצה להגיד, מבקש היום להגיד לכם על מה אנחנו הולכים לדבר. דווקא בזיקה לפרשת משפטים שמבקשת לגלות את התורה בכל נתיבי החיים, שנגיע אליה בסוף הבירור, וכידוע פרשת משפטים נמצאת בסוף, למעשה אנחנו נמצאים כבר בסוף גלות מצרים, כבר היה מתן תורה, עכשיו התורה הולכת ומתפרטת, ואולי נספיק גם לגעת גם בשובבים. מסביב לכל הדברים האלה אנחנו בעזרת השם ביחד נבקש לברר איך 10 מכות מצרים, לעניות דעתי, כן, היום אני רוצה משהו שהוא לגמרי לעניות דעתי, אבל אני אשמח שנלך מכות ביחד, שתתווכחו איתי על העניין, כמובן אני אפגע אבל לא נורא. כבר הכין פה, כן, דחאו באמת הבניין שבידו, מה אתה מדבר שטויות? איזה, אני ככה שמע, היה לו איזה סרגל פלס ביד,
הוא בא מוכן לשיעור.
אבל 10 מכות מצרים הם 10 מוקדי כוח שהאנושות לדורותיה מבקשת דרכם ועל ידם להרגיש תחושה של אלוהות, וכל מוקד לאט לאט בעשר מכות האלה נפרם. זאת אומרת, דם אנחנו נראה שהוא כנגד אחד ממוקדי הכוח שהאנושות לקחה אותו לכיוון מסוים, ואז מה? מגיעה מכת הדם כדי לשבור לה את המוקד הזה, פרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין וכו' 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 וכו', וככה לאט לאט האנושות לומדת שבמקום להיות אלוהים היא נזכרת בתפקיד שלה, והיא נהפכת להיות אלוקית וממילא אחראית. אני חושב שדיברנו על זה הרבה, שההבדל בין להיות אלוקים חס ושלום לבין להיות אלוקי, משמעות הדבר הוא האם אני מבקש שליטה על העולם או האם אני מבקש אחריות על העולם. זה לא אותו דבר, זה תהום רובץ מבדילה. לפעמים אנחנו חושבים שכאילו אין עוד מלבדו, זה מה שהרב כותב במבואות, לא הרב, סליחה, הרב הנזיר במבואות לאורות הקודש ג', שיראת שמיים משתקת שגורמת לבן אדם להימנע מלהוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל, זו לא יראת שמיים אמיתית, יש בה משהו מעוות, משהו לא אמיתי, כי הקדוש ברוך הוא לא מבקש שהאדם יהיה במחילה מכבודכם סמרטוט. בוא נחזור רגע למכות מצרים. המסלול שלנו יהיה כדלקמן, אנחנו נברר את 10 מכות מצרים, כן, אני כדי שלא נגמור בעזרת השם עוד מחרותיים, אז אנחנו נעשה את זה כאילו יחסית במהירות, אבל חלק נפתח יותר, חלק נפתח פחות. ואתם בעזרת השם בתור תלמידי חכמים שמתגדלים הן בדלת אמות הפרטיות שלכם והן בדלת אמות הכלליות שלכם, וזה לא רלוונטי עוד פעם מה האדם יעשה משלח יד אלא מה תהיה שליחותו בעולם, תשימו לב לנקודה הזאת, כי האדם עלול ליפול למקום הזה שבאחד מהנקודות האלה הוא מבקש לייצר אחיזה, לייצר מעמד כאילו שהוא מעין אלוקים. לא משנה אם יש לו כיפה קטנה או כיפה גדולה, או כיפה בצבע כזה או כיפה בצבע אחר,
או שקופה,
נכון, או בלי כיפה, שזה הכיפה השקופה. מה זה? כיפת השמיים. בואו נצא אל הדרך. אתם יודעים שהמאבק בין פרעה לבין לבין כביכול הקדוש ברוך הוא, כביכול, אבל המאבק הוא מי הבכור של העולם. אנחנו נחזור למכת הבכורות, שהיא מכה מרכזית, אבל כשאתה מדבר על בכור, אתה שואל מי מנהיג את העולם. לאדם יש יצר גדול מאוד להיות אינסופי, אלמותי כזה, לא מת. איך אדם עושה את זה? אדם עושה את זה או א', או שהוא קונה עוצמה בהווה והוא מרגיש את העוצמה, או שהוא מבקש לייצר איזה סוג של אנדרטה עתידית, משהו שיהיה מסביבו
שיזכרו אותו.
בדיוק, זה הרצון של האדם.
פירמידה,
נכון, או פסל כזה או אחר, או פירמידה, או רעיון מהפכני כזה או אחר, נכון? הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני אנשים שהרצון שלהם, מה שנקרא, להיכנס לדפי ההיסטוריה, מעביר אותם על דעתם ועל אמונותם, שהם יכול להיות שהם דגלו בה במשך שנים, אבל כיוון שהם יודעים שההמון נמצא במקום אחר, וההמון, להבדיל במובן מסוים, כל המון הוא ככל שדי, אז הם מוכנים לשלם את המחיר הזה בתוך שכנוע פנימי כדי להגיע לזה. אז אני אומר, בכל דבר אל תאמן בעצמך עד יום מותך, בא ואומר שהרי אפילו יוחנן כהן גדול נעשה צדוקי, זה שאפילו הצדוקיות שבאותו זמן הייתה הדבר הפופולרי, הדבר שהיה בו בחלקים האריסטוקרטיים, כן, נגעה בתוך הכהונה הגדולה. זאת אומרת, מה שהמכבים, החשמונאים, יצאו להילחם נגד כל התפיסה, כל העיוותים, כדי לשמור על תואר הקודש, מה שקרה ביסודו של דבר, הם נהפכו לכאלה. בוא נצא לדרך. מכת דם. מה מיוחד במכת דם? מכת דם היא הרצון של האדם, היא כנגד, סליחה, הרצון של האדם להרגיש אלוהות דרך, נראה לעניות דעתי, העוצמה הכלכלית של העולם. מי יושב על השיבר? מי מחזיק את הכלכלה של העולם? מי עכשיו מחזיק את המקום, את היאור, שדרכו מצרים היא לא שממה, שהוא מביא אוכל, הוא מביא חיים, כלכלה, דם? כן,
מי העשירים של העולם גם כלול בזה?
סליחה?
יש קטלוג של אנשים, הסיבייה, השירים.
אני חושב, אני שמעתי היום בחצי אוזן, באופן אישי כנראה ההזמנה שלי הלכה לאיבוד בדואר, אבל יש איזה כינוס בדבוס, לא יודע איפה זה אפילו, כן, של ראשי העולם עם עשירי העולם. כן, אני ככה היום, ככה בדרך שמענו ברדיה, שמרחם, כן, שכרטיס כניסה לאירוע עולה 70,000 דולר, כאילו רק להיות נוכח באירוע. אני הייתי מוכן לעשות להם ב-10,000 כינוס אצלי בבית, אבל לא משנה. כן, וכאילו אתם מבינים, אמרתי לכם, תקשיבו למה שקורה מסביבנו, לא להיות כאילו אכבר חדשות נובר בתוך הצחנה, אבל בכינוס הזה משתתפים עשירי ושועי עולם, שהם רוצים, ככה הם מצהירים, לתקן את המצב הכלכלי של העולם, בזמן שכולם צוחקים על זה, הפוליטיקאים צוחקים על זה, העיתונות צוחקת על זה, והם בעצמם לא מאמינים למה שהם אומרים. כי האנשים שנמצאים שם עם ההון שלהם, בהמשך לשאלה של אלעד, ההון שלהם מוערך של כל, זה לא כמות גדולה מאוד של אנשים, נגיד כמה מאות, אפילו פחות, לא יודע, הוא מוערך כמו ההון של מחצית מאוכלוסיית העולם. אתם מבינים על, אתם מבינים על איזה סדר גודל? 70 אלף דולר בשבילהם זה כמו לקנות כוס קפה במרציפן.
לא ברור.
מרטיט, כן. ה-70 אלף דולר, מה, כמה כוסות קפה נכנסים עם זה? מה, זה יכול להחזיק את הפרנסה לנכדים? דמים. חשבתם פעם המילה, על המילה נכון, דמים, דמים זה ממון. דמים, אבל זה גם קשור לדם של האדם. זה בדיוק, זה החיות של האדם.
דם הוא הנפש.
הדם הוא הנפש. הנפש זה הכוח החיים הנמוך. דרך הדם או דרך הדמים שבאים לידי ביטוי ביאור בתור עוצמה כלכלית, אדם יכול להגיד המאוויים הנפשיים שלי כולם יכולים לבוא לידי ביטוי. כל מה שחלמתי בעולם, כל מה שאני חולם בעולם, זה מה שכל כך מושך במשחקים, במשחק, לשחק בקוביה. כן, למה, מה הבעיה במשחק בקוביה? המשחק בקוביה הוא אינו עוסק ביישובו של עולם, הוא לא עסוק בבניין העולם באמת, הוא מבקש להגיע לדרך המהירה ביותר. למה? לא ליישב את העולם, אלא לשלוט על העולם. לכן היצר גדל כשהפרס בלוטו הוא 50 מיליון ולא 15 מיליון. וסך לי ידיד יקר שלי שהוא ממלא לוטו, אבל הוא אומר לי כשהפרס הוא 50 מיליון, אהבתי את הגישה, זה הפוך על הפוך, אני לא ממלא. אז אמרתי לו למה? הוא אומר לי יכול להיות שאני אזכה, ואז מה אני אעשה? אז אמרתי לו ואם תזכה אתה מתנגד ל-50 מיליון? הוא אומר לי האמת אני מתנגד. אמרתי לו תסביר לי את הקונספט. כן, בהתחלה חייכתי, אבל אמרתי בואי נה, יש בזה משהו אמיתי ובריא. הוא אומר לי תראה, 10 מיליון, אני עושה חשבון, נגיד הילדים פה, המשכנתה, ברוך השם יש לי עבודה, אז זה די סוגר לי הרבה מהחובות ומההתחייבויות. אבל מעבר לזה, זה יכול פשוט להרוס לי את החינוך בבית. כי אם עם נפח כזה של כסף אני אצטרך להתאמץ פי כמה וכמה שהילדים שלי לא יהיו עצלנים. כי לאבא יש
ממלא אותו.
סליחה?
למה הוא בכלל ממלא אותו במקרה הגרוע?
אז הנה הוא אמר, אז הוא אמר במובן מסוים אנשים רוצים איזה מין הכנסה. אני לא עכשיו בא דרכו כזה ללמוד הלכה למעשה, אני רוצה להראות לכם. סליחה? נכון, אני לא נכנס עכשיו לעניין ההלכתי, אני רגע נכנס לעניין התודעתי, האמוני. אני רוצה להראות לכם שבמובן מסוים, עוד פעם, אחרי הדברים שאמרתם, נניח רגע להלכה. אבל אני רוצה רגע שתבינו באמת בצורה של חשיבה ישרה. אם בן אדם רוצה לייצר את הדינמיקה של השתלמות, של התקדמות, של דינמיקה, של יצירה, דווקא ממון גדול זה הדבר שמשתק אותה. כי אני לא מצליח, נגיד יש לבן אדם סדר גודל של ממון ברמה מטורפת, אף אחד לא צריך לחיות בדירה דולפת, כן, בשביל האידיאל מלכתחילה, כדי לא זה. כולנו רוצים שירצות שנזכה לחיים טובים, חיי עושר וכבוד.
אמן.
אמן. ובכל זאת אתם יודעים יש כאלה צדיקים שמתרוממים למקום שלא, הם לא עושים את זה בסגפנות, אבל הם עושים את זה בענווה. נגיד הבבא סאלי עליו השלום, שהיה תלמיד חכם גדול מאוד, כן, ובשקט הקהל חסידיו היו מסדרים לו ככה דירה, גר בדירת עמידר, דירת עמידר, דיור ציבורי, בקומה השלישית, שזה סגולה למה? אתם יודעים למה?
שבכלל?
אולי, זה גם לנזילות. לנזילות. כשהוא גר, הוא גר בירושלים. זה לא בא ממקום סגפני, זה בא ממקום שאמרתי לכם פעם, לפני איזה שבועיים שלושה, זה כמו הממתקים האלה של הילדים שכתוב עליהם אבקת סוכר וזה רעל מזוקק. כאילו אתה רואה את הילדים מסטיפים את האבק הצהוב הזה, זה מזעזע שאכלתי פעם דברים כאלה. והילדים אומרים אבא אתה חייב לטעום. לא נכון. כן, זה אתה אומר, והם אומרים כאילו, ואז הם מוצאים את כל ה, לא יודע, את החמצוצים האלה וכל זה. אני רק נוגע בזה וכו'. אבל זה טעים. אז מה, אבל אצל בן אדם מבוגר, רוב המבוגרים צריך להגיד בהקשר הזה, כן, מה, אז אהב אותך, מה עכשיו אני על חמצוצים? תביא משהו רציני אחר. כן, חמצוץ פה ושם זה בסדר. זה בדיוק התפיסה של בן אדם גדול. הוא לא מסתגף, זה לא, לא, אני דווקא אשב מתחת הדליים המטפטפים לקראת תחילה. לא, זה לא מעניין אותי בכלל. זה טפטף. להבדיל אלפי הבדלות. זה חלק מהשליחות שלי. אני אומר את זה כשבן אדם נתלש את הסדרת חינוך שברוך השם זכיתי לעבור. ואני ממש הרגשתי בכלא. מרצה זמן בפנים, מה שנקרא. כן? פתאום בבדידות הזאת, שברוך השם היינו עטופים באהבה ובתורה ובתפילה ובחיבה, אז אני במרכאות אומר בדידות, אבל בסך הכל זה בדידות, פתאום בן אדם מקבל ריסט. רגע, מה היה מטריד אותי קודם לכן? מה זה כאילו, מה לפעמים נגיד יש אנשים שיש להם חוש אסתטי, אז הקיר התקלף, זה משגע אותם, כאילו יש קיר שלם אבל אוטומטית היא נתפסת, היא נתפסת על הדבר הזה. כולנו עוברים אי רצון רק בדברים טובים ולא באיסורים ולא בחולאים ולא בשום דבר כזה, סוג של סדרת חינוך, מה באמת חשוב לי.
אבל הרב, זה רק רע שאדם מפעל לדברים כאלה?
לא, זה, אני לא אמרתי שזה רע. יש הבדל בין אם זה שואב את האנרגיה שלי לבין אם זה משהו שאני צריך לטפל בו. משהו שאני צריך לטפל בו, אני אטפל בו. זה לא שאני עכשיו צריך לחיות בבית שהוא כולו מת ליפול חס ושלום, אבל יש הבדל בין אם זה, אם אני קם בבוקר ואני לא מסוגל לישון בגלל שאני אומר אשתי זה משגע אותי, אני חייב ללכת, אני לא יכול, אני חייב לטפל בדבר הזה. יש הבדל בין זה לבין זה. מגיעה מכת דם, ומכת דם באה ואומרת לבן אדם, העוצמה הכלכלית שלך היא מראית עין.
זה עובד עכשיו, צריכים לשלם בשביל לקבל מים.
נכון, עוד יותר טוב, אתה מעצים את זה. זאת אומרת, כאילו במה שלי היה לי אתמול עוצמה כלכלית, היום אני לא יכול לגשת לזה, וזה גם לא עזר כל כך, כי הם היו שותים, נגיד, גם אם הם היו שותים מכוס אחד, זה היה נהפך לדם.
אלא הם כאילו משלם כסף.
וזה, אז אני לא זוכר. אני לא זוכר. אם זה היה...
אני זוכר ש... כן, אם הם משלם כסף, הם מקבלים מים.
אז עוד יותר. ממעניקים, הם נפחו להיות נצרכים. אז מה יותר חשוב? הדם, הכוח החיים הגס, הנמוך, או המים שיש בהם משהו יותר זך ומחיה... באמת ומרווה את הנפש. מה מרווה את הנפש? רק משפט אחד, סליחה. הדם או המים שמרווים את הדם? שנגיע אל המים. כן.
הוא אמר שהשירות המופרזת מביאה לידי...
היא מסוכנת. היא עלולה. כמו שעניות והשירות, כמו כדברי שלמה, פן אסבע וכיחשתי, ופן יברש. ואומר, נדמה לי מההמשך, ואומר מי השם, כמו שמביא המסילת ישרים. אבל השירות מופרזת, או השירות בכלל, יכולה להוריד לבן אדם את הדרייב של המאמץ. זה מה שהתכוונתי, כן.
ומה עם מה שכתוב בעבוד? מרבה ממון, מרבה דאגה. דאגה זה משהו שמתניע אותך, לא?
או, אז הדאגה שמדובר עליה שמה, היא מדובר על, לא על דינמיקה חיובית, אלא על שקיעה בבוץ. אני אדם מתבוסס בבוץ של הממון שלו, מרבה ממון מרבה דאגה. הוא מכנה את האוטו שלו, את הביואיק אאודי A19 עם מערכת בקרת טילים וזה וכולי ברחוב הראשי, והוא שומע את החבר'ה, הוא הולך לישון על המיטה והוא שומע חבר'ה עושים ון 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 נוסעים ברחובות, והוא לא מסוגל, הוא עומד עם משקפת מהחלון לראות שלא ישרטו את הדבר. והימים היו שלהי המיליינים הקודם, יודעין חתן צעיר, זה אתה פרץ לחיים, שרצה לבסס את עצמו מבחינה ממונית. הלך לקנות אוטו בעיר ראשון לציון, הנה הנם. ולאוטו מבשרת אין. אז לקחנו אותו לבחינה, לקחנו אותו לבדיקה. אני לא אשכח, לא יודע, נראה לי שזה איזה משפחה מיוחסת. אתם יודעים, כשהיום אומרים משפחה מיוחסת, יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח, ויש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי, תלוי איזה משפחה. יש גם משפחות שהן מאורגנות, מתארגנות. הגיעו איזה שלושה מרצדסים שחורים כאלה, אז אמרתי יאללה, כאילו זה, הייתם צריכים לראות את זה, כן? באו עם, כאילו בודקים אותם לקראת נו מה שעושים, כן? לא טסט, מחירה. נכון, יש טסט ויש כאילו שבוכה, שלוקחים את האוטו לבדיקה. אתה רוצה לקנות ממישהו, אתה לוקח את האוטו לבדיקה. החבר'ה כמו איזה מתאבדים קמיקזות עם פנסים, אתה יודע, עוברים ככה ככה על האוטו. ואז אני כאילו עומד ומסתכל על הדייצו אפלאוז שכאילו רכשתי אותה במיטב ככה עזרתו, במיטב עזרתם של המשפחה. צריך להגיד, יאמר לי זכותם. אז אני לא צוחק, זה פתאום לקח אותי לאיזה מקום כזה, שזה הצעצוע שהגברים אוהבים אותו. מה זאת אומרת? כאילו אתה נוסע באוטו כזה, ותמיד אתה רואה את אלה שנוסעים ברכבים האלה, הם כאילו שמים יד על הזה, וכאילו הם לא איתך, כאילו הם עסוקים בצורה אינוויתנית במשהו אחר. לא משנה, כאילו ששומעים את גלי העדף מגיעים פה, 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 סנטוקים מתקרבים. אבל תחשבו בדבר הזה, איך אדם משתעבד לזה. אם הוא קונה מרצדס והוא מבין שזה כלי, אז גם אם מקבל את מכה מאחורה, הולכים מתקנים את זה ובזה זה נגמר. אבל אם הוא נכנס לחרדה, רק שלא יפגעו, רק שלא יארזו, אז הכלי נהפך לאלוהות שלו. כן.
זה לא שם שאדם מבין שיש פרופורציות, זה לא יקנים דברים יקרים, הוא לא יקנים מרצדס מלכתחילה, אז למה?
אם יש לו אפשרויות.
אבל למה שיעשה את זה, אם הוא מבין שזה לא באמת חשוב?
נכון. אני, לא, אני מאוד נזהר בדברים, אני אסביר לכם. לא צריכה להיות, אני לא רוצה שמדברה יעלה אידיאליזציה הפוכה, שכל מי שנוסע במרצדס הוא פושע והוא זה והוא לא. אם יש לו את האפשרות, הנה מה טוב ומה נעים. אבל הוא מבין שזה חלק, נגיד, מהמגדר, מהמעגל החיצוני. הוא לא מזלזל, הוא לא מזלזל בכסף, אבל הוא יודע קודם כל למה הוא בא ורוצה להשתמש בכסף, איזה אופציות. אני רוצה רגע להעיר בהקשר הזה עוד נקודה, מה שאלעד אמר על דירוג 100 עשירי העולם. הרי מאיזה נקודה מסוימת והלאה לאושר כבר אין משמעות. בכמה מיטות, על כמה מיטות אפשר לישון, בכמה בתים אפשר לגור, כן? ותמיד יש את התמונות האלה של השכים הערבים, כן? שיש להם כאילו איזה מגרש חנייה, אתה רואה את העומדים את זה בפרארי אאודי וזה 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 וזה. פעם מישהו שלח לי תמונה לפני הרבה שנים של רכב, איך קוראים לרכב האנגלי הנחשב?
הקרייזלר שציפו אותה בזהב?
לא, זה לא שמעתי. רולס רויס, כן. אז רואים אותה בועקת, אז היה כתוב מתחת, הרולס רויס הזאת אינה מצופה בכסף, היא עשויה מכסף. זה משהו שקשור לישמעאלים, אבל נעזוב אותו. ואני לא נשמע גזעני, אני פשוט גזעי, כן, לא במשמעות של כול, אבל נעזוב את זה רגע אחד. הממון, למה אדם צובר ממון? למה כל כך חשוב לו להיות מ10 שועי עולם ומ100 שועי עולם? כי זה תחושת אלוהות. כל זה הרבה מעבר גם רק כבר לתאווה הנגלית של האדם. לכן נגיד רבי נחמן יבוא ויאמר שנגיד תאוות הממון כוללת בתוכה את כל התאוות שבאות אחריה. כי עם הממון אדם חושב שהוא יכול לקנות את הכל, יש לו כיסופים אליו. הוא גם, הממון נותן לאדם מין תחושה של אינסופיות. אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה לא נגמר, זה לא נגמר. הוא מוצא סוף סוף איזה כלי לאינסופיות שלו. אבל עכשיו נמשיך הלאה. צפרדע, מה אפשר לומר על הצפרדע? כן, מאוד סימפטית. לא, צפרדע, איך הצפרדע עלתה מהיאור?
צפרדע אחת גדולה.
נכון, ואז מה? יאללה מכות יאללה, כן, כמו הפלחים במצרים. רק שתבינו עם מי אנחנו מתעסקים. המצרים של פעם, האלה החרטומים ושוט, מתגלגלים בטח במומיות שלהם, לא יודע איפה, בפירמידות, שאלה, החבר'ה האלה קוראים לעצמם מצרים. כי כשבמלחמת ששת הימים טסו מטוסי חיל האוויר, הפלחים באזור של הדלטה בזה, הוציאו את הנעליים והתחילו לזרוק את זה לשמיים, כאילו לנון מם, כן, נגד מטוסים. זה אז תעזבו את המצרים של היום. מה מיוחד בנושא של הצפרדע? הצפרדע, שמע לכם מוזר, היא משהו שעולה מתוך העוצמה הכלכלית. מה עולה מתוך העוצמה הכלכלית? ריכוזיות. נכון, היא עולה מתוך היאור. ריכוזיות. אני רוצה רגע להסביר לכם מה המשמעות של המילה ריכוזיות.
נקרא לבועה בעצם?
לא, 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 אני אסביר את זה. הבנים של שמואל, כתוב עליהם שהם לקחו שוחד. אמת? אבל חז"ל אומרים לא, הם לא לקחו שוחד. אז מה הם עשו? הם קבעו את מושבם במקום אחד. בזמן ששמואל היה ותשובתו הרמתה, כל מקום שהוא היה הולך בתו אימו, אני זוכר שלמדתי את זה איתכם השבוע עם מי מהחברותות, ואמרנו ששמואל אמר חמור מי מכם שגם אפילו לא היה לוקח החזרי נסיעות באותם ימים, הוא לא היה לוקח את האבוס של החמור, הוא לא היה גובה להם מחיר על האספסת. כן, אספסת זה כאילו איך אומרים, יש נו, איך קוראים לדלק הטוב הזה שהוא נטול מה? נטול עופרת. כן, אז זה אספסת נטולה, לא יודע, נטולת מה. הבנים שלו נטולת קש, הבנים שלו קובעים את מקומם במקום אחד. אז למה קוראים לזה שוחד? כי ברגע שהשופטים קובעים את מקומם כאן, מה קורה, מה מתחיל להיות מסביב? בצורה לגיטימית, לא מקולקלת. הרי אם אתה רוצה עכשיו להתחיל לנהל פעילות כלכלית ויש ויכוח, אתה לא עכשיו תיקח אוטובוס של אותם ימים שזה חמור חמור XP 3 פרד עם שלושה הילוכים שצורך ארבע סוגי אספסת בצבע לבן, כן, כסוף, כסוף, כן, עם אפשרות לנגרר, להגלה. איפה העוצמה הכלכלית נבנית? במרכז, מה שבטעות היום קוראים לשפלה, קוראים מרכז, אבל באופן כללי תשמעו את המילה מרכז.
אנחנו במרכז.
בדיוק, אבל תשמעו את המילה מרכז. למה קוראים לאזור של תל אביב רבתי מרכז? כן? מרכז יש רק אחת, לא הרמו, מרכז. אבל חרום קדיב, אני לא גמרנו את הסוגיה בינינו. אני אומר לו, לא משנה עכשיו, אז בואי את הבדיחות שלי. אבל בכל אופן, למה זה נקרא מרכז? לא שיש לי משהו נגד תל אביב, ונהפוך הוא שמאלנים. אז זה כאילו השנאה של אנשי ההר לאנשי הממון. חס ושלום, כמובן אתם יודעים שזה בדיחה. כן, הרי אני מוסר מודע, אני גם מדבר על אלה, על אלה שחיים באיזה אוהל, באיזה פינה, ואנחנו מרכז העולם, באיזה מסוק מצלמים אותם, זה רק זה עם ישראל, אתם מבינים? למה זה מרכז? כי בטח שזה מרכז, מה אתם מדברים? על מי אנחנו זה? אתם יודעים איזה תנועה של ממון עוברת שם? איזה עוצמה עוברת? איזה ריכוזיות? בהרבה מובנים זה דבר נפלא. בוא לא נטעה, אני חז ושלום לא באתי לזלזל בתל אביב ובנותיה וגלילותיה, אבל המקום, אתם מבינים, הקונספט שפה זה המרכז. ואז גדל דור בארץ, לצערנו הגדול, שברוך השם הדבר הזה עובר תהליך של תיקון בצבא או עוד קודם לכן, שכאילו ירושלים זה כאילו המוזיאון, ובאמת איפה מרכז החיים? בעיר ללא הפסקה. אז מצוין, אני לא יודע באיזה מובן היא ללא הפסקה, אבל אני אומר במובן מסוים זה בדיוק הנקודה של השוחד. מתחיל לבנות, להיבנות צד כלכלי, מתחילה להיבנות חצר, מתחילים להיבנות מנגנונים מסביב לזה, והרבה פעמים הצדיקים לא יודעים מה מתחולל מסביבם. יש שם הרבה מאוד טיפוסים שהם קוראים להם גחזי, שיודעים בדיוק להגיע למקום, נכון? הרי הרבה פעמים אנשי הרוח הם לא אנשי המנגנון. אז מה קורה? נדבקים אליהם אנשי מנגנון, עוד משפט אחד, נדבקים אליהם אנשי מנגנון שמנצלים אותם. בכל מקום, תמיד זה הבעיה בכל הדורות. צודק. מישהו רצה לשאול משהו? כן, סליחה.
מה שהיה עם הצפרדע זה הפוך, זה מריכוזיות גדולה הפכה להיות הרבה צפרדע.
מעולה.
פה זה ההפך.
מעולה. זה בדיוק התיקון. כשיש לך צפרדע אחד ביד שעולה מתוך היאור, אתה בא איתה עם הקל ואתה אומר אני שולט עליה. זה העוצמה בריכוזיות. זה גם היום התהליך הבריא שהמשק עובר אותו, לשבור את הריכוזיות. הרי אתם יודעים, זה אחד מחוקי הכלכלה, שאסור שיהיה מצב של קרטל, אסור שיהיה מצב של כמה חברות שעושות תיאום מחירים ביניהם, כי אתה לא יכול לשבור אותם. זה לא רק סתם כסף, זה כבר כסף בצורה מחושבת. אתה מצליח לנהל פה את העולם. אל תטעו, זה שיש במה שנקרא במפגש הכלכלי בדבוס בלעז עם שואי עולם, הרבה מאוד נציגות כלכלית, לפעמים אתה שואל את עצמך מי שולט פה על מי. צריך את הדבר הזה, ברוך השם שארץ ישראל ומדינת ישראל מתפתחים וכו' וכו'. ולפעמים זה משעשע לראות את המלחמות שכאילו הללו טוענים על יושבי השפלה, יושבי המרכז, שאין להם אידיאלים וזה, והללו טועים עליהם שהם משיחים ולהם כלום, וזה לא נכון וזה לא נכון. אז אחרי כל הבדיחות בשורה, בשורה התחתונה צריך איזה כוח מרכזי שמנהל את העולם. אבל אם אתה חושב שאתה מנהל אותו, במובן מסוים זה גם הפוליטיקה, הריכוזיות, ודרך זה אתה מכה בצפרדע ואתה יכול להרוג אותה, הצפרדע שעולה מהיאור, שהיא חיה יאורית כזאת, אז תדע לך מותק שלי שאתה הלכת לאיבוד. כי דווקא ככל שיותר תרצה להיות ריכוזי ושולט, הצפרדעים יעופו לכל עבר. ותדע לך, לא רק שהם יעופו לכל עבר, הם יעופו בצורה, הם יקפצצו להם עם ה... איך זה הצליל שהם עושים? רבט, לא, רבט זה... לא יודע מה, לא חשוב מה. אבל הם קופצים כמו קמיקזות. אתם יודעים מה זה קמיקזה? קמיקזה זה ממלחמת... כן, ממלחמת העולם השנייה, הטייסים היפנים המתאבדים. שהם היו יורדים על אוניות אמריקאיות, וכבר עכשיו שוק הזכיר לי זו. אבל אתה אמרת לי מה קסדה, נכון? אבל העיקר, כמו שאמר הרב שוקי, טייסים יפנים התאבדו על אוניות, אבל הם עשו את זה עם קסדה. הם התאבדו, בום! אתה צריך כאילו בכל מיני תיעודים ממלחמת העולם השנייה מגיע, אתה רואה פתאום לא, 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 טח! זה הצפרדעים, קמיקזות, שום היגיון, שום ריכוזיות, אפילו לא היגיון הישרדותי. תמות נפשים פלישתים, ישרף העולם. זה יכול להיות הן במישור הכלכלי והן במישור של הפוליטיקה הריכוזית. העולם מגיע לעולם ריכוזי פוליטי. אחרי מלחמת העולם הראשונה היה משהו שהוא היה מהן, חבר העמים. חבר העמים. זה כאילו מין איזה רצון שלא לחזור לטעויות העבר, למלחמת העולם השנייה הראשונה. אחרי מלחמת העולם הראשונה לא רצו לחזור לדבר הזה, ובפועל זה היה סתם פתיחה אחת גדולה, כי מלחמת העולם השנייה הגיעה. ואחרי מלחמת העולם השנייה התחיל העניין של האום, שמום ומועצת הביטחון וכו' וכו', שהיא מאוד מאוד ריכוזית, היא מאוד כאילו היא דואגת לעניין האמיתי של העולם, אבל הכל הוא אחיזת עיניים, הכל מכור מראש.
אבל למה זה משהו שחייב לקרות אחרי הריכוזיות הזאת?
הריכוזיות נותנת לאדם עוצמה של אלוהות. קוראים לזה למשל המנכ״ל, תופעת המנכ״ל, לא שלנו, קודש קודשים.
למה כן. היאור זה לא היה ריכוזיות?
לא, היאור הוא עוצמה כלכלית כשלעצמה. בן אדם הוא מיליונר, יש לו כסף, כן? הוא זה כאילו הולך עם איזה סיגר, אתה רואה את זה? שלי. זה שלי. גם כל הרחוב שלי. כן, אבל זה לא, כשאני מדבר על המילה ריכוזיות, הרבה פעמים זה או הפוליטיקה או החיבור של הדברים. יש כוח שהאדם, גם אם יש לו פחות כסף, אבל הוא מנהל הרבה דברים. כן? הוא יודע, הוא פה, הוא שם, הוא פה. במובן מסוים, אמר את זה אחד מתלמידי החכמים, רב השכונה שלנו, הרב אדרי, כן? הוא אמר את זה, שזה ההבדל בין פוסק למקובל. פוסק הוא אדם בעל להבדיל, אני רוצה שגם תבינו שזה גם בעולם הרוח. פויסק הוא בעל עוצמה ריכוזית בלתי רגילה. שמה, הוא מנהל לבן אדם את החיים. תוכל. סליחה?
הצמצום, לא הרחבה.
כן. תאכל, תשתה, לא, פה, מותר, אסור, מעשר, לא מעשר, תוריד, תבנה, תמכור, תלך, תביא, כשר, פסול, טרף וכו'. זה עוצמה. והוא נדרש מול אנשי הפנימיות שבדרך כלל בורחים מזה. לא כי הם ענבים והם צריכים לברוח מזה, אבל האופי של הפנימיות זה רצון להתייחד עם העולם הפנימי שלי. אז זה מפריע לי שמישהו אחר מנסה להיכנס, בטח אני לא ארצה לחדור לעולם אחר. אבל בעולם של עולם הנגלה, עולם ריכוזי, אז אמרנו דם.
זה מתמודדים זה?
הצפרדע בא ואומרת, רגע, זה חשוב מאוד השאלה הזאת. אנחנו לא נגד ריכוזיות, ואנחנו לא נגד כלכלה, ואנחנו לא נגד פוליטיקה, אלא אנחנו לומדים שאם אנחנו לא ניגשים אליהם נכון, אנחנו עלולים, אנחנו כאילו לומדים איפה נקודות הסיכון. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. אנחנו נגיע גם לזה, כי לכך נוצרת. אהב את המלאכה, אמרתי לכם את הבטיחה שלי, אהב את המלאכה תאכל רק בדעת, כן, זה פתיחה של גירה וכו'. כן, זה גם אולי, אני לא יודע אם בעשר מכות מצרים יש משהו כנגד ליצונים, אבל זה קצת יהיה בעייתי. אתם יודעים, הרב גדי שליטה, הרב גדי אמר לי בשם המדרש שמואל דבר שהוא גוואלד אדיר, אדיר, אדיר. אתם יודעים למי זה נאמר? לרבנים. אהב את המלאכה, אוסנה את הרבנות. אנחנו הרבה פעמים אומרים, אל תחפש שררה, תחפש, כאילו, תברח מהשררה. אומרים את זה דווקא לנושאי השררה. תאהבו את המלאכה שבשררה ולא את הרבנות שבשררה. מה זה מלאכה? מלאכה זה מלשון מלאך, שליח. בעזרת השם, איפה שנשמע נשמע, אומר הרי שמע בהרי יהודה. זה מה שדיברנו קודם על אחריות ושליטה. זה לא שאני אומר, אני לא רוצה שררה, לא רוצה שליטה. בן אדם יש לו ילדים, אומר לא, אני לא רוצה זה. נכון, אל תנסה לשלוט עליהם, אבל אתה כן אחראי עליהם. וילד מרגיש את זה. ילד מרגיש בין אחריות, אם זה ראש בראש, אז זה ראש בראש. אבל לקחת אותי בסבב הזה, חכה, שנהיה קצת יותר זה, יהיה בסדר. כן, איך כמו שהסמל ירום מודו בצבא היה אומר לנו, כזה משפט מעצבן כזה, שבשבת מתעבררים, אז הוא אומר לך, לכל שבת, כן, כאילו תחנק, מגיע, יגיע העניין. כשילד מרגיש למשל שאתה אחראי עליו, ולא שאתה הריכוזיות במשק, שהכל עובר תחת השבט, כבקרת רועה עדרו, ודיר בלק מי שלא כאן מתיישר, אז זה סיפור אחר לגמרי. לכן ההערה היא מאוד חשובה. אני לא רוצה שיעלה מדבריי אידיאליזציה הפוכה, שכאילו אנחנו מין איזה קט כזאת שמחפשים ללכת עם דברים בלויים. עד רבה, הקדוש ברוך הוא השפיע לבן אדם עוצמה כלכלית מצוין, מה עושים עם זה? פעם אחת הרבה עליו השלום, הרבי מלובביץ', סיפר לי את זה חבד, היה כנס גדול של חסידים. עכשיו תראו זה, הרבה, תראו מה זה, זה הקודש קודשים. הרבה אמר, מי רוצה להיות, אני לא נכנס, אבל הוא כשלעצמו היה קודש קודשים, קודש קודשים. אנחנו לא מבינים על איזה גאל, אחרי שאשתו נפטרה, הוא כבר עבר לישון וגר במשרד, ואנשים ששימשו אותו ראו שעל המיטה במשרד שלו, היה מיטה איפה שהוא היה ישן, כל הזמן היו ספרים, ערמות. זאת אומרת, כאילו אם מבחינתו נגיד ללכת לישון על המיטה, זה חצי שעה להוריד את כל ערמות הספרים. אז במשמעות שכשהוא הלך לישון הוא היה פשוט אולי ככה מנמנם, וגם אז היה מתחיל אקשן רציני. והיה כנס גדול, ואמר, מי רוצה להיות עשיר? החסידים שלו, נו, בחורי ישיבות מה יגידו? עשיר, אולי קצת אפס, משהו וכו'. היו חמישה ככה הצפיעו. הרבה אומר בהלם, נכון, כולם עכשיו מחכים, אז כל איזה 10,000 מחכים, עכשיו הם הולכים לחטוף, איזה שפונקס הולך לבוא להם. הרבה אומר, אני מברך אתכם בעשירות גדולה. אחד מהם היה גוטניק, ואז הרבה אמר, הגוטניק, הנדיב הידוע, סליחה, פרסתי ידיים, כן, איזה בסה, לא הייתי שם, אבל לא משנה. אבל בכל אופן, הוא בא ואמר להם, עושר זה אחריות, אתה רוצה להיות עשיר, השאלה מה אתה עושה, הוא ידע גם את מי הוא מברך. יש לך עוצמה כלכלית ביד, אתה יכול להרים דברים אדירים, אתה לא צריך לחיות במלונה, אתה גם צריך לכבד את המקום שלך, אבל זה לא מילה גסה. אצל צדיקים זה לא עניין אותם, כן, בבסלי יושבים אצלו גדולי השורי עולם, אכפת לי, הרב זצל באו בנו לו זה, בסדר. היום יש מריבה על
בית הרב,
על בית הרב, כן, כי אז הקדישו את זה לרב, נתנו לו את זה, היום זה חתיכת נדלן, כן, דם צפרדיה קינים. טוב, כמה שנספיק היום, מקסימום נמשיך שבוע הבא. באופן ספונטני אומרים קינים כבר, אתה יודע, כאילו כבר בן אדם עושה ככה קינים. מה עוד גורם לבן אדם? תחושה של אלוהות, שאלוהות, רק משפט אחד ידידי היקר, שאלוהות עוד פעם אם אדם חושב שהוא אלוהים, הוא הולך לישון. אתם יודעים מה? אני חושב שזה התרדמה שנפלה על האדם. אתם מבינים למה בן אדם שהוא חושב שהוא אלוהים, למה אני אומר עם ה? כי זה לשון חול. למה הוא הולך לישון? אין לי אחריות, אני בשליטה, אני מושלם, אני זה, אני פה, אני שם. למה שאני צריך, למה אני צריך להתאמץ? אתם יודעים מה יכול להרדים את האדם בחייו? משהו אפילו יותר מינורי. סליחה, אבל קטעתי אותך, רצית להעיר משהו. סליחה. הדבר שיכול להרדים את האדם זה לא רק הון כלכלי גדול או ריכוזיות שיש בה, נגיד, שיכולה להיות בתפקיד כזה או בתפקיד אחר, שאדם מרגיש שיש הרבה תפיים שלו, כן? נכנס כאילו, יש גם, נכון, פה זאת בצבא של סמל ושל חייל וזה, כן, מה זה עובד?
הרסר.
כן, מה זה, כן, הרסר זה בכלל. כן, זה, לא יודע אם זה, איך זה היום, אבל בימי, היה איזה רסר שהטיל את חיטתו על בסיס התותחנים שלנו. היה הולך, כולם כבר לבושים, כחתן יכהן פאר לקראת לנצוע הביתה. שעתיים, שבת, תישאר, שעה ביציאה. אתם מבינים מה זה ריכוזיות? שיש לי שררה מתחת היד, זה לשחק אותה. למה? ככה. אתה מדבר? משפט? אתה רוצה משפט?
נפל, תוך
שנייה. לא, חז ושלום, זה כבר...
לא,
אני אומר, בגלל זה אמרתי לאב. אז אפילו, זה היצר של האדם.
איך מישהו
שם שם שם? אצלהם זה תפיסה שלמה של גזע. זה גזע העבדים וגזע הארי והגזע העליון והגזע התחתון וגזע הבינוני וכו' וכו'.
אבל מה שמצא בעצם לאפה זה להשתלט על זה.
נכון.
נכון. על ידי
זה בעצם
שריכזו את כל המקום אחד.
נכון, אתה יודע מה? אני במרכאות אגיד את זה בעדינות, זה נקרא קליפת עמלק, שיכולה חז ושלום גם לדבוק בישראל. העמלקיות, אולי זה, כל זה נקרא, לבשל את זה לקראת פורים, מה שנקרא. איך אנחנו מגיעים לפורים, שזה המאבק בין שני הדברים. אבל בוא רגע נחזור.
אין יש מצווה לשלוט על עמלק?
לא. יש לנו מצווה למחות את עמלק, אבל גם לא ברמה... לא במישור הפסיכופתי של המילה, כאילו סכין בין השיניים. נדבר על זה. ועדיין מבני בניו של למדו תורה בבני ברק. נחזור רגע. קינים זה נוחות, נוחות. בן אדם מחפש את יסוד התענוג, נוח לו בחיים, מה שנקרא, לא יודע, בטן גב, גב בטן. רצון לחפש בחיים את הנוחות מרדים את האדם. מה זה נוחות? מה הנוחות מביאה את הבן אדם? לפסיביות. אם אני מבין שהנוחות היא כלי לאקטיביות, זה דבר אחד.
זה עוד פעם קשור לעוצמה הכלכלית שיש לו?
לא, עכשיו זה לאו דווקא, אבל לפעמים זה מה שמניע את הבן אדם לעוצמה כלכלית. אתה צודק, זה, הדברים מתערבבים אחד עם השני. לפעמים עוצמה כלכלית כי אני רוצה להרגיש, כן, אתה רואה בן אדם שעובד מהבוקר עד הערב והוא מריץ לצאת לעשות פרויקטים ופה ושם, והוא מכונת מלחמה ויכול להיות בכישרון עצום, אבל העמדה הנפשית שלו היא פגומה. יש כלל שיש טוב, אני לא רוצה להיכנס, זה ייקח אותנו לעוד עניין, אבל אולי בלי נדר שבוע הבא לא נספיק את כל המכות, אז אני בכל אופן אנסה רגע כמה שנספיק, אולי מקסימום שבוע, אפילו אולי עוד שבועיים, עד שנספיק לעשות את כל הסבב. הקינים זה הנוחות של האדם. למה? כי הקינים הוציאו, המכת הקינים היא המכה שכאילו בן אדם לא נוח לו. כן, זה במיוחד באזור הראש. שימו לב, הוא לא שקט. הוא לא שקט, הוא כל הזמן זז, הוא מתגרד. מה זה מתגרד? הוא כאילו כל הזמן נמצא בתנועה. הוא מבקש לקנות קיבעון והוא נמצא בתנועה.
לכן הם יצאו מהאפר? הם יצאו מיסוד האפר?
הערה מאוד יפה. באמת שהערה מאוד יפה. היסוד מדהים, מדהים. זה היסוד האפרי. כאילו הכבד הזה. כן, אני כבד, אני כוח, עזור. כן, להלן דברי ישראל, ישראלי ידידנו הישראלי האולטימטיבי, אין שכל, אין דאגות. דרך אגב, איפה הכינים חונים בדרך כלל?
בשכל.
בראש. חופרים בשכל. חופרים בראש. דם, צפרדע, קינים. נספיק עוד מכה אחת, איך זה נשמע לא טוב. נספיק עוד מכה אחת. נתת עוד מכה. אז דצח גמרנו. עדש. מה זה עדש? מה זה עין? ערוב. מה זה ערוב? חיות הערבה. תראו לכם, המצרים הולכים לישון, פותחים בבוקר את החלונות, רואים איזה קרנף מחייך. ואחר כך עושה להם עם העבודות פרזול, כאילו, כן, פנדור. כן, כאילו, נכנס בדור. כן, פתאום ג'ירפה מגיעה, נמר עובץ בין המשפטיים, הולכים לחלוף את הפרה, רואים איזה חתול בר מסתובב שם. מאוד מעניין. עכשיו, זה ישמע לכם מוזר, הייתם ילדים, אבל, יש משהו בכיבוש העולם. יש לאדם, יש לאדם יצר לכבוש את העולם. המילה לכבוש את העולם זה מושג מאוד מאוד רחב. אחד הביטויים של לכבוש את העולם זה נגיד העוצמה הכלכלית, במיוחד הריכוזיות. אבל אחד הביטויים האחרים זה היכולת להפוך את הטבע של העולם. זה לא רק שליטה על הטבע, זה לא שליטה על הטבע שנגיע אליה, נגיע גם לשליטה על הטבע, על חוקי הטבע, שאדם כאילו קונה את המדע, אנחנו לאט לאט נתחיל לעלות בדציבלים. אבל למשל, הפרחת השממה. הפרחת השממה. כן, יש גם חברות בנייה שיש להם שם מפוצץ כזה של כאילו, אני לא אזכיר שמות. אתם גם לא תכירו, זה חברות של פעם גם כן, שיש להם שמות שהם כאילו איזה משהו נשמע כמו וייס פרזידנט של הקדוש ברוך הוא. כן, לא פחות. כן, כאילו הבונים, הזה, המקימים, מקימים מהפרדל וזה וכו', וכל הדברים האלה. היישוב של העולם, יישובו של עולם הוא כוח אדיר. זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בפוליטיקה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בעצם הבנייה, זה יכול להיות בכל המושגים שקשורים למושג של בניין העולם. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, לא ייתכן בניין. אם, איך כתוב? אם, כן, כן, אבל איך הפסוק מתחיל? אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוליו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב, שקד, שומר. זה יכול להיות עוצמה ביטחונית. מה ההבדל בין עיר למדבר? מדבר זה מקום הסכנה. הבניין שאנחנו מדברים כבניין עירוני זה עוצמה ביטחונית. כן, אני עכשיו סכין בין השיניים, אני לא יודע, רובים בימי היו קצת אחים, אני כאילו עם עוצמה ביטחונית, עם עוצמה, עם כוח. זה יכול להיות או כוח פיזי, זה יכול להיות או כוח מדיני, זה יכול להיות או כוח ביטחוני, כי פשוטו שכל הכוחות האלה נותנים לי שליטה. ישראל חזקה היום מתמיד. פעם הרב אלון אמר לנו את זה לפני הרבה שנים, שאחרי מלחמת יום כיפור נוצרה טראומה בחברה הישראלית, הרבה טראומות. אחת הטראומות הם שהיינו בסכנה קיומית, כי ראשי המדינה דיברו על חורבן בית שלישי, סוף ציטוט. זה היה המשפטים הידועים, בלי להזכיר שמות מי אמר ומה אמר. ומאז מדינת ישראל היא בפניקה שלא להיות אי פעם במצב של סכנה קיומית. איך זה בא לידי ביטוי? שאנחנו אומרים זה בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך, שאנחנו אף פעם לא בסכנה קיומית. וגם אם יש סכנה קיומית, אז אומרים לנו, לא, זה לא סכנה קיומית. נכון? אתם מבינים? זה הפוך. אתה לא מבין את זה בכלל. זה שאיראן רוצה להשמיד את ישראל, זה לצורכי פרופוגנדה פנימית. אתה חושב שהם באמת? האיראנים הם הכי רציונליים בעולם. כן, הם רק שהם, בטח, רק שהם, גם כשהם מתאבלים, הם עושים את זה עם חן. לוקחים שרשראות כאלה, ולא יודע כמה צינורות, כמה צול, מה שנקרא, ורואים אותם ברחובות של טהרן. אללהו אכבר, אללהו אכבר. מכבי האש, יש יותר כבאיות בשביל ימי ההשכרה האלה. אני לא צוחק לשנייה, מתיזים עליהם מים. זה ממש להתגודד, הלא תתגודדו למהדרין. ואז שואי העולם, שואי המדינה, אומרים לנו, סכנה קיומית, אתה נורמלי? מדינת ישראל לא בסכנה קיומית, ורק רוצים להפחיד אותנו. כן, אז מה נגיד על אלה שאומרים שאנחנו כן בסכנה קיומית? כן, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, רבותיי, congratulations, אנחנו תמיד בסכנה קיומית. אני כל כך אהבתי אז מה שהרב אלון אמר, ולכן אני כל כך רגוע. למה אתה כל כך רגוע? לא הבנתי. התשובה היא מאוד פשוטה, כי אם אני מבין שאני בסכנה קיומית, האנטנה מורמת למקום הנכון. זה לא רק כי אני יודע להתמודד עם האיומים האלה. סוס, איך כתוב בתהילים, סוס מוכן למלחמה ותשועה מאת השם. צריך את הסוס שמוכן למלחמה, צריך את כל הסוס, את החרב, לצחצח את החרב ולדעת, כן, אבל תשועה היא מאת השם. המקום שבן אדם רוצה להתבצר בו זה שאני שמור. אדם מרגיש עוצמה, יש כאלה פרנואידים, הבית שלהם זה כמו איזה מתחם של, אני לא יודע מה, כמו איזה מתחם הגרעין, דימונה לא שמורה ברמות כאלה, של כאילו קרני לייזר ובקרי אשן וגלאי תזוזה.
זה השירים מקודם.
כן, אז זה גם כן, כל הדברים מתמזגים אחד בשני. כן, או למשל, אנחנו מכירים ידידים טובים של המשפחה. בוא נגיד שמדובר פה על פנסיונר, כן, שיש לו, הוא מקבל מכתבים מהפנסיה מזה. בשביל מה בן אדם, הוא לא עבד במשרד הביטחון ולא במשרד החוץ ולא במשרד זה, פנסיונר שעבד ב- לא יודע באיזה מוסד, הוא קנה מכונת גריסה שדרכה הוא גורס את הדואר שהוא מקבל. למה? אני רגוע, אף אחד לא, מה אפשר לעשות? מה? תתלוש פנסיה שלך על כמה, על כמה, מה אפשר? אבל זה העוצמה הביטחונית. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, גם העוצמה הביטחונית היא למרית עין. כי אם אתם שכחתם, אם אתם מיסטר מצרים, חושבים שיש לכם עוצמה ביטחונית, הפרחתם את השממה, נכון? הרי החיות האלה שמגיעות, זה המקום הטבעי שלהם, הם חיות הערבה, הרוב, ערב של חיות שהם חיות הערבה. אתם חושבים שאתם בשליטה? ביטחוניסטים, אה? הכל ביטחוניסט. שומרים על הבקעה כי זה ביטחוני, שומרים על הגולן כי הוא העיניים של המדינה, שומרים על המרכז כי הוא לא יודע מה של המדינה, ואז האלה ואלה שומרים גם על ההר, שומרים את ירושלים בתור איזה מוזיאון. חשוב גם מסורת, חשוב גם מסורת, רק לא צריך להחזיק את כל זה, אפשר לבוא עם סטפלינג לכותל. כן, היה איזו הצעה מטורפת, אתם מבינים? שכל ירושלים העתיקה, פשוט השם עושה לנו נס, שאויבינו לא, לא, חושבים שאנחנו כל כך משוגעים שיש פה קאץ', שזה לא יכול להיות הגיוני, לתת את כל ירושלים העתיקה ולשמור רחוב אחד גישה לציבור היהודי, כן? שזה הרחוב השוק הערבי, הוא הגישה לציבור היהודי, שעל הדרך זה גם יחזק את הפעילות הכלכלית. כן, זה, אתם יודעים, אבל ברוך השם אויבינו הבינו שזה לא זה. אז אנחנו דיברנו על ארבע מכות, על דם כעוצמת הממון, צפרדע כעוצמת השליטה, כינים הנוחות, הרוב הביטחון. ומהי תקוותו של האדם? וכיצד הוא יהפך להיות אלוקי? כל זאת ועוד, בלי נדר בשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.